ברכות, דף כ"ה, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, איתמר. כשאדם בא לברך, לשבח, להלל את הקדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לעשות את זה במקום התינופת. צריך לעשות את זה במקום נקי. דוד המלך אומר בספר תהילים, כל הנשמה תהלל כאן. אנחנו למדים מזה שכשמעללים את הקדוש ברוך הוא, מעללים אותו באיברים ששם הנשימה. כל הנשמה, מלשון כל הנשימה. האדם נושם, הוא נושם עם הפה ועם החוטם, עם האף. לכן יש דעה שסוברת שגם אם הידיים של האדם נמצאים בתוך בית הכיסא, אבל האף והפה נמצאים במקום נקי, כבר יכול להלל את הקדוש ברוך הוא. אבל אותו דוד המלך כותב פסוק אחר בספר תהילים. כל עצמותי תאמרנה השם מחמוך. זאת אומרת, כל הבשר והגוף של האדם שותף בשבח ובעילול שאנחנו משבחים ומעללים את הקדוש ברוך הוא. ולפי הפסוק הזה, יש דעה אחרת שחולקת ואומרת, שאפילו הידיים אסור שיהיו בבית הכיסא בזמן שאתה משבח לקדוש ברוך הוא, אלא האדם חייב להיות כולו במקום נקי, וככה לשבח, להלל, לפאר, לרומם, לקלס כל סוגי לשון הכילוסים את הקדוש ברוך הוא. מביאה הגמרא איתמר, יש בזה שתי חילוקים בין שתי הפסוקים שהזכרנו, האם רק האיברים של הנשימה צריכים להיות במקום נקי, או שכל הגוף צריך להיות במקום נקי. חילוק ראשון, אם צועה נמצאת על בשרו, ברגל, אבל היא מכוסה בבגד, או שלפי דעת אחד מהראשונים, זה מדובר שזה נמצא במקום כזה, בבית הסתרים, מקום שיש כפלים מהבשר עצמו, וזה מתכסה מעצמו. השאלה, האם האדם הזה יכול לשבח את הקדוש ברוך הוא, האם יכול לקרוא קריאת שמה בצורה כזו? האף, החותם והפה נקיים, זה מקום נקי. וגם הצועה היא מחוסה. אבל הרגל, חלק מהבשר שלו, או מקום אחר בגופו, על כל פנים לא האף או הפה, חלק אחר מגופו, יש בו צועה. השאלה אם בצורה כזאת זה נקרא שאפשר לשבח את הקדוש ברוך הוא. זה הבדל אחד. או, בן אדם נמצא במקום נקי, ומכניס את ידו לבית הכיסא, וידו נמצאת בתוך בית הכיסא. אבל הפה והאף נמצאים במקום נקי. ידו מונחת בבית הכיסא. האם אפשר ככה לקרוא קריאת שמע או לא? רב הונה אמר, מותר לקרות קריאת שמע. רב חיסדה אמר, אסור לקרות קריאת שמע. מה ההבדל ביניהם? אמר רבה, מה הייתה מדה רב הונה? דכתיב, כל הנשמה תהלל כה. רק האיברים שדרכם נושמים, הם אלה ששותפים בלהלל את הקדוש ברוך הוא, והם צריכים להיות מקום נקי. וגם בזמן קריאת שמע, הם צריכים להיות מקום נקי. וכשצועה נמצאת בבשרו, לא במקום האף והפה, אז האף והפה במקום נקי. וכשהיד נמצאת בתוך בית הכיסא, מה זה קשור איפה היד? האף והפה איפה נמצאים? מקום נקי. אפשר להתפלל ככה, אפשר לקרוא ככה קריאת שמע. ורב חיסדה אמר, אסור לקרוא את קריאת שמע. מה הייתה מדי רב חיסדה? דכתיב, כל עצמותי תאמרנה השם מחמוך. אז אם יש את היד בתוך בית הכיסא, או שיש צועה באיזשהו מקום בגופו, כבר הוא לא יכול ככה לקרוא קריאת שמע. עוד אומרת הגמרא איתמר, ריח רע שיש לו עיקר, שיש חפץ מסוים שממנו מגיע ריח לא טוב. למשל רע שמביא צועה. רב הונה אמר, מרחיק ארבע אמות מהצועה, מתרחק ארבע אמות, וקורא קריאת שמע. הוא מריח ריח של הצועה, אין בעיה. העיקר שיתרחק ארבע אמות. ורב חיסדה אמר, מרחיק ארבע אמות ממקום שפסק הריח וקורא קריאת שמע. זאת אומרת, אם יש צועה, הוא מריח את הריח של הצועה, הדבר ראשון שיתרחק, יתרחק עד שלא יריח את הריח של הצועה. ברגע שנמצא מקום, הנה פה כבר אין את הריח, מכאן ועלה יתרחק ארבע אמות. כך סובר רב חיסדה. תניה, כבתי דה רב חיסדה, באמת יש ברייתא כמו דבריו של רב חיסדה. הברייתא אומרת ככה, לא יקרא אדם קריאת שמע כשיש לפניו צועה, לא כנגד צועת אדם, ולא כנגד צועת כלבים, ולא כנגד צועת חזירים. דרך אגב, יש כאן צועת כלבים וצועת חזירים, שלפי הדעה הראשונה בברייתא, גם אם זה צועה לבד, כבר אסור לקרוא קריאת שמע כנגד שני אלה. תכף אנחנו נראה דעה שחולקת לגבי שני אלה. ולא כנגד צועת תרנגולים, גם כנגד זה אסור לקרוא קריאת שמע. ולא כנגד צועת אשפה שריחה רע. ואם היה אותה צועה נמצאת על גבי מקום גבוה 10 טפחים מהבן אדם, מאיפה שהבן אדם נמצא, שאז נחשב שהאדם נמצא ברשות אחת והצועה נמצאת ברשות אחרת, או שהצועה נמצאת במקום נמוך מאיפה שהבן אדם עומד 10 טפחים, ושוב פעם הוא ברשות אחת והצועה נמצאת ברשות אחרת, אז יושב בצידו וקורא קריאת שמע. כמובן שזה לא יהיה מול עיניו. ואם לאו, אם זה נמצא באותו רשות שלו, זה לא שהצועה נמצאת במקום גבוה יותר בגובה של 10 טפחים או נמוך בגובה של 10 טפחים, צריך שיהיה מרחיק מלוא עיניו, צריך להתרחק עד שהוא לא יכול לראות מאותו מקום את הצועה, וקורא קריאת שמע. וכן גם כשהוא בא לתפילה צריך גם כן להרחיק, כמו שאמרנו אותו שיעור שדיברנו לגבי קריאת שמע. וכאן הברייתא מציינת במפורש, כמו שאמר רב חיסדא, שצריך להתרחק ממקור הריח ושם לקרוא קריאת שמע. ריח רע שיש לו עיקר, אם יש כאן צועה והוא מריח ונודף מזה ריח לא טוב, מרחיק 4 אמות לא מהצועה, אלא ממקום שנפסק הריח. ורק שם קורא קריאת שמע, כמו שאמר רב חיסדא, שאם יש כאן צועה, צריך להתרחק, להתרחק עד שכבר לא מריחים את הריח, ומשם להתרחק עוד 4 אמות. אמר רבה, לת הלכתה כהמתניתה. ההלכה היא לא כמו כל חלק מהדברים שלמדנו בברייתא, ההלכה היא לא כמו שכתוב בברייתא. כי בברייתא כתוב שאסור לקרוא קריאת שמע כנגד צועת כלבים ולא כנגד צועת חזירים. אבל זה לא להלכה. הלא כיד תניא, כמו הדעה של הברייתא הבאה. לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צועת אדם, שזה אסור בכל אופן לקרוא קריאת שמע כנגדו, ולא כנגד צועת חזירים, ולא כנגד צועת כלבים, זה בתנאי בזמן שנתן אורות לתוכן, שהוא שם שם אורות כדי לאבד את האור, שלוקחים אור, זה אי אפשר ככה להשתמש איתו. צריכים לעשות לו עיבוד כדי שהוא יהיה ראוי לשימוש, אז היו מאבדים אותו בתוך צועה של כלבים או של חזירים, ואז הצועה הייתה מקבלת ריח לא טוב, ואז נגד כזה צועה אסור לקרוא קריאת שמע. באו מיני מרב ששת, שאלו בני הישיבה את רב ששת שאלה, ריח רע שאין לו עיקר. עד עכשיו דיברנו על ריח רע שיש לו עיקר, למשל צועה. אבל מה היה דין ריח רע? שאין ממשות של דבר שממנו מגיע הריח הזה. אלא מגיע רק, יש רק ריח, אין ממשות של משהו שממנו הריח מגיע. רש"י מביא שזה הכוונה הפכה. כשאדם מוציא אוויר מאותו מקום, אז שם זה עושה ריח, ריח רע, אפילו שאין שום עיקר. מהו, האם מותר ללמוד תורה כנגד זה או אסור? כשאדם מריח את הריח, אז האם מותר לו ללמוד תורה או לא? אמר לו, אז רב ששת ענה להם תשובה. תראו במציאות, הטו חזו עני ציפי דבי רב, בואו תסתכלו את אותם מחצלאות שנמצאים בבית המדרש, שישבים על זה התלמידים, דהני גנו, חלק מהתלמידים קובע השם החליפו כוח יושנים, למדו תורה הרבה שעות ועכשיו הם עייפים ישנים, והני גרסי, חלק מהתלמידים יש להם עדיין כוח או שמתעוררו והם עכשיו לומדים תורה, ובדרך כלל בזמן השינה אי אפשר להימנע מריח של הפכה, ובכל זאת אין שום סיבה, התלמידים לא מפסיקים ללמוד אפילו בזמנים כאלה. רואים שמותר ללמוד תורה אפילו כשמריחים את הריח בגלל שאין לו עיקר. והנמילי בדברי תורה, מתי מותר לעסוק בדברים שבקדושה אפילו שיש ריח רע, אם אין לו עיקר, אם שזה ריח רע של הפכה, רק ללמוד תורה מותר, אבל בקריאת שמע לא. אסור לקרוא קריאת שמע אפילו כשמריחים ריח של הפכה. ודברי תורה נמי לא אמרן, גם כשאמרנו שמותר דברי תורה ללמוד, אפילו אם מריחים ריח רע, אם אין לו שום עיקר, דענו שזה ריח רע של הפרחה, כל זה נאמר, אלא כשהריח הזה הוא מגיע דחברי, זה מגיע מחברו. אבל דידי, אם זה ממנו, לא, החכמים לא יתירו לו ללמוד עד שיחלה הריח. התמר, צועה עוברת. אם יש מישהו שבא לפנות עכשיו לדוגמה את הגרף של ראי, ככה קראו לזה בזמנם, זה היה מין כלי שהיה עשוי מחרס, שלתוכו היו מתפנים את הצועה. ועכשיו לוקחים את הכלי הזה, מעבירים אותו, באים לפנות אותו. ובדיוק הבן אדם עומד ומעבירים לפניו את הצועה הזאת. האם מותר לקרוא קריאת שמע כשהיא עוברת או לא? אביי אמר מותר לקרוא קריאת שמע, אפילו שהצועה עוברת ממש לפניו, בגלל שזה לא עומד במקום אחד, אלא זה עובר, אין לזה קביעות. רבא אמר, אסור לקרוא קריאת שמע כל זמן שהצועה נמצאת לפניו, עד שהיא תעבור, תתרחק. אמר אביי, חידשתי חידוש גדול, צועה לפניו, עוברת, אז מה אם היא עוברת? מותר לקרוא קריאת שמע? מאיפה הראיה שלי? מינה אמינה לה. דתנן, תראה משנה לגבי נגעים, נגע צרת. בנגע צרת יש הלכה מעניינת, שאדם שמגלה שיש עליו כתם לבן, על האור, ואז הכהן בא ומחליט את שמה, לפי הכללים שהתורה נותנת לנו, לפי הסימנים, הנגע הזה הוא תמה. בן אדם כזה, הוא בעצמו נתמה. אבל הוא תמה ומתמה אחרים גם. איך הוא מתמה אחרים? חוץ מזה שאם הוא נוגע באחרים הוא מתמה אותם. אם הוא נמצא בתוך אוהל, ומישהו אחר נכנס לתוך האוהל, הבן אדם הזה נטמע. עכשיו, מה יעדין אם המצורע יושב מתחת לעץ? עץ יש לו ענפים, וזה גם כן אוהל. הבן אדם, המצורע יושב או עומד מתחת לעץ, ועובר מישהו גם כן מתחת לעץ. האם הוא נטמע או לא? נטמע. אבל יש חידוש גדול במשנה. כל זה דווקא נאמר שהבן אדם שעובר שם נטמע, זה דווקא אם המצורע יושב או עומד, מתעכב, קובע לו מקום פה מתחת לעץ. אבל אם המצורע עובר, והוא לא קובע את מקומו פה מתחת לעץ, אז האדם הטהור נשאר טהור. זה מה שאומרת המשנה. התמה עומד תחת האילן. התמה כאן הכוונה למצורע, והוא עומד, הוא מתעכב מתחת לאילן. והטהור עובר מתחת לאילן, הטהור נהיה תמה. כי המצורע תימה אותו באוהל. אבל אם המציאות היא הפוכה, שהטהור הוא זה שעומד תחת האילן, והטמא לא נעצר, הטמא רק עובר שם, אז הבן אדם הטהור נשאר טהור, והוא לא נטמא בטומאת אוהל. ואם באמצע שהטמא עבר, הוא בדיוק נעצר ועמד מתחת לאילן, אז באותו רגע הוא מטמא את האדם הטהור, והאדם הטהור נהיה טמא. זה לגבי צרת של נגעי אדם. כמו שעכשיו עד עכשיו דיברנו. עכשיו, מה יעדי? נגעי בתים. אם אדם יום אחד נכנס הביתה, לא עלינו, ורואה פתאום קטם של נגע צרת על הבית, אז צריך תהליכים שלמים, הכהן בא, ואם הוא רואה שאמורים עוד מעט לטמא את הבית, אז הוא אומר לפנות את כל מה שיש בבית כדי שלא יטמא. בקיצור, בסוף החליטו שהנגע הזה היה טמא. אז האבן שיש עליה את הנגע, שהיא מהבית, הרי הם מפרקים את האבנים, שמים אבנים חדשות, האבן שעליה יש נגע צרת נקראת אבן מנוגעת, וגם היא מתמה באוהל. אז אומרת המשנה, וכן באבן מנוגעת. גם כן, אבן שנלקחה מבית מנוגע, היא מתמה כמו, באוהל כמו מצורה, ואם היא מונחת מתחת האילן, אם טהור עובר מתחת אותו אילן, הוא נטמע. אבל אם טהור נמצא מתחת לאילן יושב, ומישהו מעביר אבן מנוגעת מתחת לאילן, והיא לא נקבעה באותו מקום, אלא פשוט העבירו אותה והוציאו אותה החוצה, היא לא הייתה, לא עמדה שם אפילו רגע אחד, ולא נקבעה שם, אז הטהור נשאר טהור. אז אם כן רואה מפה, שאם המצורע רק עובר מתחת לאילן, והוא לא נעצר שם, הוא לא מטמא את האדם הטהור. ואם כן, אותו דבר גם יעדין לגבי צועה. לגבי, עכשיו, מאיפה לומדים אגב את זה שדווקא אם המצורע יושב או קבוע במקום הוא מתמא באוהל? כי התורה כותבת לגבי תומעה של מצורע, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אז רואים מפה מושבו, כל מקום שהוא יושב, זה הרשות שלו, והוא מתאמה שם באוהל. אבל אם הוא הולך, הוא לא מתאמה באוהל. בסדר. אז הגמרא מנסה לדמות את זה גם לצואה. כתוב, והיה מחנך הקדוש. זה נאמר שלא יהיה צואה באותו מקום. כן, כשמאדם, אם יש צואה, צריך לחסות את זה. יתד תהיה לך על הזניך, במקום שאנשים מתפנים, צריך שיהיה שם איזה יתד. תמיד יחסו את הצואה, והיה מחנך הקדוש. כי הרי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, אתה צריך לדאוג שהמחנה יהיה קדוש. ובכן, ברגע שמדברים פה על מחנה, אז אם יש פה צואה שהמקום הזה הפך להיות המחנה שלה, אז יש בעיה פה לקרוא קריאת שמה. אבל אם הצואה עוברת, היא לא קבעה לה פה מקום, אז הבעיה באה לומר מהמשנה לגבי מצורה, שכמו שמצורה, אם הוא לא קובע לו מקום מתחת לעץ, הוא לא מתמה באוהל, ככה גם צואה, אם היא לא קובעת למקום, אלא היא עוברת, אז אין בעיה לקרוא קריאת שמה כנגדה. ככה הוא רוצה לדמות את העניין הזה לעניין הזה. אבל ורבה, שהוא חולק על הבעיה, והוא סובר שגם אם הצואה עוברת, אסור לקרוא קריאת שמה כנגדה, הוא אומר, אתה דימית פה דבר לדבר, אבל הם לא דומים. אמר לך, הטעם לגבי צרת בקביעות התליה מילתא. התורה מדגישה שדווקא איפה שהמצורע קובע את עצמו, שם אם זה נמצא מתחת לאוהל, כל האוהל הזה מטמא. איך אנחנו רואים שהתורה אומרת שדווקא אם הוא קובע את עצמו? דכתיב בדד, אותו מצורע שישב לבד, מחוץ למחנה מושבו. המקום מושב שהוא בחר וקבע למושב, איבה למושב לו, כמו שאומרים. אבל האחה לגבי צואה, לא כתוב מקום המושב של הצואה. והיה מחנך הקדוש, אמר רחמנה. זאת אומרת, צריך שאתה, המחנה שאתה נמצא, שלא יהיה בו צואה. ככה תקרא קריאת שמה. אבל והלקה, אם מעבירים פה עכשיו צואה, זה מחנך הקדוש, תגיד לי. זה לא מחנך הקדוש, אל תקרא ככה קריאת שמה. כך טוען רב. אמר רב פאפה, פי חזיר, שהוא בדרך כלל רגיל להיות מלוכלך תמיד בצואה, כצואה עובר אדמי. אם החזיר עובר, אז עשו לקרוא קריאת שמה כנגד הפה שלו. לפי דעת רבה שסובר שצואה עוברת, עשו לקרוא כנגדה קריאת שמה. שאת הגמרא פשיטה, נו בוודאי. הרי תמיד יש לה צואה בפה, כי תמיד מחטטת בצואה וכל זה. מתרצת הגמרא לא צריכה, החידוש של רב פאפה לא היה צריך להיאמר אלא במקרה, אף על גב דסליק מן ההרה. עכשיו הוא חזר מהמרחץ, אותו חזיר. הפה שלו אמור להיות כבר נקי. אז אין כאן צואה, אולי נאמר שמותר לקרוא קריאת שמה כשהוא עובר. החידוש הוא שאסור. למה? מכיוון שלא יכול להיות שהוא יצליח לרחוץ לעצמו לגמרי את הפה מהצואה. תמיד נשאר לו קצת צואה בפה. ולכן הדין שלו כמו צואה עוברת, ולפי דעת רב, אסור לקרוא כנגדו קריאת שמה. אמר רב יהודה, מה היה הדין? בספק. הוא לא יודע אם יש פה צואה, אם אין פה צואה, אם יש מרגליים, אם אין מרגליים. ספק צואה, אסורה לקרוא קריאת שמה ולהתפלל שם. בספק מרגליים מותרים. איקה דאמרי, אמר רב יהודה, בצורה יותר מפורטת. ספק צואה בבית מותרת. בית זה מקום, בזמנם על כל פנים, לא היו מתפנים בבית. זה היה מעלה לפחות שהבית הכיסא היה מחוץ לבית בזמנם. זה היה בשדה. אז ככה שבבית לא היה צואה. דרך כלל, אלא אם כן יש תינוקים וכל זה. לא היה צואה בבית. זה מקום שלא מצוי שם צואה. אם יש לך ספק אם יש צואה או אין צואה, מן הסתם שאין צואה. לכן מותרת, מותר לקרוא שם קריאת שמה ולהתפלל, ואין חשש. אבל אם אדם נמצא במקום שיש השפעה, ששם כן מצוי צואה, ויש ספק אם יש שם צואה עכשיו או אין צואה, אסורה, אל תקרא שם קריאת שמה, אל תתפלל, כי מן הסתם שיש פה צואה, כי דרך השפעה שיש שם צואה. זה לגבי צואה, ספק צואה. ספק מי רגליים, אפילו אם הספק הוא בהשפעה, ששם כן מצוי בדרך כלל שיהיה צואה, ובדרך כלל מצוי גם שיש שם מי רגליים, אבל אם יש רק ספק, נמי מותרים, אתה לא רואה בפועל שיש פה מי רגליים, ובטח לא צורה, מותר לקרוא קריאת שמע ולהתפלל באותו מקום. למה? מה ההבדל מי רגליים וצורה? סבר לה כהד רב המנונה. רב יהודה סובר כמו הנקודה שחידד לנו רב המנונה. דאמר רב המנונה, בעצם זה משהו מחדש, לא אסרה תורה לומר דברים שבקדושה כנגד מי רגליים, מהתורה, כל האיסור מהתורה, לומר דברים שבקדושה כנגד מי רגליים, לא אסרה תורה אלא כנגד עמוד בלבד, דיינו כנגד הכילוח, רק כנגד זה אסרה תורה לדבר דברים שבקדושה. ומדי רבנן גזרו על מי רגליים אפילו אחרי שנחו. ולכן כאן, כשיש לנו ספק אם יש מי רגליים או אין מי רגליים, אנחנו, בגלל של ספק, בדברים של דרבנן, מקלים ותולים שמנסם אין מי רגליים, ומותר לקרוא קריאת שמע ולהתפלל שם. וכדרבי יונתן, דרבי יונתן רמי, הוא יקשה סתירה שפסוק אחד סותר לכאורה את הפסוק השני. כתיב, ויד תהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שם החוץ. אומרת לנו התורה, עם ישראל זכו בזכות אדירה שהשם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. לכן אומרת התורה, איפה שבדרך כלל אנשים מתפנים, צריך שיהיה שם יתד, יד, ידית, שתהיה קבועה שם. ותמיד מתי שאדם צריך להתפנות, שלא יתפנה בתוך המחנה, כי הרי השם נמצא בתוך המחנה, אלא שיצא לחוץ, איפה שיש שם את היד. מה עושים עם הידית הזאת? זה לא כתוב. לא חי, לא כתוב שצריך לחסות. זה פסוק אחד, שרק אומר לצאת מחוץ למחנה מתי שצריך להתפנות. וכתיב מצד שני פסוק אחר, ויתד תהיה לך וגומר, וכיסית את צעתך. זאת אומרת, כן צריך לחסות, אז אני לא מבין. משתמשים עם היד הזאת, עם היתד הזאת, או לא משתמשים בה? פסוק אחד אומר מספיק שיש שם יד, יתד. פסוק אחד אומר, לא תשתמש עם זה, תחסה את צעתך. אז לכאורה, כיצד? איך הפסוקים מסתדרים? כאן, שצריך לחסות, מדובר בגדולים, בצועה. וכאן, שלא צריך לחסות, מדובר בקטנים, במי רגליים. רק לצאת מחוץ למחנה. על מה? קטנים, לא אסרה תורה? מבארים בדברי רבי יונתן, שבמי רגליים, התורה לא אוסרת לומר דברים שבקדושה, אחרי שהם כבר לא... אין להם כבר את הכילוח של המרגליים, אלא רק כנגד העמוד, רק כנגד הכילוח בלבד. הנפו להרה, שרי, אבל אחרי שמנחו על הארץ, מותר לומר כנגדם דברים שבקדושה, ולא צריך לחסות אותם. מעיקר דין תורה. ורבננו דגזרו בהו. רבננו גזרו שאפילו שאחרי שהם הגיעו לארץ, המרגליים לא לומר כנגדם דברים שבקדושה, אלא חייבים לחסות את המרגליים. וכי גזרו בהו רבנן, מה שרבנן גזרו שצריך לחסות מרגליים בוודאן, כשיודעים בוודאות שיש פה מרגליים. אבל בספי כאן, אם אדם מסתפק אם יש מרגליים או לא, לא גזרו, מותר לקרוא כנגדם קריאת שמע. אבל אם יש ודאי מרגליים, צריך לחסות אותם. ואסור לקרוא קריאת שמע, אסור לומר דברים שבקדושה כנגד מרגליים. כל זמן שהם מלכים. ובוודאן, אם יש פה ודאי מרגליים, עד כמה, כמה זמן צריך להתרחק מהם? ולא לומר כנגדם דברים שבקדושה. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל זמן שהם כל כך לחיים שהם מצפיחים, שמישהו נוגע, הוא נרטב מזה. וכן אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל זמן שמצפיחים, וכן אמר אולה, כל זמן שמצפיחים. לעומת זאת, גניבה, שם חכם, משמי דרב אמר, כל זמן שרישומן ניכר, זאת אומרת הוא מחמיר, זאת אומרת שאפילו אם כשנוגעים שם לא נרטבים, אבל עדיין יש רושם על גבי הקרקע מהרגליים, אסור לומר שם הדברים שבקדושה. אמר רב יוסף, שר עלי מראי שהקדוש ברוך הוא ימחל לגניבה על מה שאומר בשם רב, כי שקר הוא אמר, כותב רשי. לא יכול להיות שככה רב אמר. השתה, צועה, שזה יותר חמור ממרגליים. לא רק כנגד העמוד זה אסור, אפילו אחרי שהם נחו זה אסור. אסור לומר מהתורה דברים שבקדושה כנגד צורה, אפילו לא בזמן כנגד העמוד. בכל זאת, אמר רב יהודה בשם מי? אמר בשם רב. כיוון שקרמו פניה, דיינו, ברגע שהתייבש מלמעלה, אפילו שמבפנים זה עדיין לך. לא רק רישומו ניכר, בכל זאת מותר. אז מי הרגליים שזה יותר קל, שאחרי שהם נחו על גבי הקרקע, כל האיסור לומר דברים שבקדושה, זה רק מדרבנן, מבעיה, צריך לומר שאם זה יבש, עד כדי כך שמישהו ייגע בזה הוא לא נרטב, צריך לומר שאפשר לומר דברים שבקדושה כנגד זה. הרי רב אומר שלגבי צועה שהיא יותר חמורה, אפילו אם זה לך, מותר להגיד דברים שבקדושה כנגד זה, אם זה כבר התחיל להתייבש ומלמעלה זה יבש. אז כשזה יבש לגמרי, במי רגליים שזה יותר קל, לא כל שכן שיהיה מותר להגיד דברים שבקדושה כנגד זה, אז לא יכול להיות שככה רב אמר. אמר לי, אביי, אתה כל כך בטוח שהאמרה ששמעת, שרב יהודה אמר בשם רב, זה מה שנכון, ואתה כבר לא רוצה לקבל את מה שאמר גניבה בשם רב. מהי חזית דסמכת אהה? למה אתה סומך על הדין הזה בשם רב? סמוך אהה, תסמוך על הדין השני בשם רב. עכשיו אני אגיד לך משהו. יש לי אמרה נוספת בשם רב, שדווקא מתאימה טוב עם האמרה שאמר גניבה בשם רב. ואמר רב הברבונה, אמר רב, צועה, אפילו אם היא כבר יבשה כמו חרס, ממש יבשה, אסורה, אסור עדיין לומר דברים שבקדושה כנגדה. אז אני יכול גם להבין את מה שאמר גניבה בשם רב. אם רב סובר שצועה, אפילו אם היא יבשה כחרס, אסור לומר כנגדה דברים שבקדושה, אז גם מרגליים מסתבר לי שרב יאמר שאפילו אם יבש לגמרי, אלא שרישומו עדיין ניכר לגבי הקרקע, אסור עדיין לומר דברים שבקדושה כנגדו. אומרת הגמרא, טוב, אז צועה כחרס, אסור לומר כנגדה דברים שבקדושה לפי דעת רב. והיחידה מצועה כחרס. כמה זמן זה עדיין עכשיו לך, שזה עדיין כחרס שאסור? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל זמן שזורקה ואינה מתפוררת, אינה נפרחת, היא עדיין נחשבת לך, ואסור לומר כנגדה דברים שבקדושה. ברגע שהיא מתפוררת, היא כבר נקראת כמו אפר באלמה, היא אפילו לא נקראת כחרס, ואז מותר לומר כנגדה דברים שבקדושה. זה לפי לשון אחת. ויקדם, יש אומרים לשון אחרת. מתי זה נקרא צועה כחרס? כל זמן שגוללה, הוא מגלגל את הצועה בנחת ואינה נפרחת. אז זה נקרא כחרס, ואסור לומר כנגדה הדברים שבקדושה. אבל אם כשהוא מגלגל אותה היא כן מתפוררת כבר, אז זה נקרא אפר באלמה, מותר לומר כנגד זה דברים שבקדושה. אמר אבינה, אבקאימנה קמי דרבי יהודה מדיפתי. עמדתי פעם לפני רבי יהודה מדיפתי. חזה הצועה. הוא ראה הצועה ורוצה לדעת אם יכול לקרוא קריאת שמה. אמר לי, עיין יקרמו פניה, תבדוק האם כבר התייבש מלמעלה, ואז יבשה, מותר לומר בסמוך לדברים שבקדושה. היא לא, או שלא קרמו פניה, ואז אסור. יקדע אמרי, יש לשון אחרת, שהוא אמר לו משהו אחר, אחי אמר לה. רב יהודה אמר לרבינה, עיין עם מפלאי הפלוי, זה כבר שיעור חדש. האם יש בסדקים, ואז מספיק יבשה, שמותר כבר לומר כנגדה דברים שבקדושה. טוב, מי הווה עלה? עד מתי מותר, זאת אומרת אסור, לומר דברים שבקדושה כנגד מי רגליים? מביאה הגמרא תשובה, התמר. צועה, כשכבר יבשה כמו חרס, המימר אמר שהיא אסורה, אסור לומר כנגד דברים שבקדושה, ומרזות רע אמר מותרת, אפשר כבר לומר כנגד דברים שבקדושה. אמר רבה, היא הלכתה, צועה, כשהיא יבשה כחרס עדיין היא אסורה, אסור לומר כנגד הדברים שבקדושה. הוא אומר רגליים כל זמן שמטפיחים, כל זמן שהם נוגעים בהם נרטבים, אסור לומר כנגדם דברים שבקדושה, אבל פחות מזה כבר מותר. שואלת הגמרא קושיה מברייתא מי טיבי, מי רגליים, כל זמן שמטפיחים אסורים, אבל אם הם נבלעו ונספגו באדמה, או שהם התייבשו, מותרים. מה אליו נבלעו, מה שכתוב שכשהם נבלעו עם מותרים, דומי עדי יבשו, זה באותו, הרי יש פה שני מקרים שהם מותרים, או שהתייבשו או שנבלעו, כנראה ששניהם מדברים באותו רמה. מה יבשו, אין רשומה ניכר, כי כשהם מתייבשים אין שום רושם על האדמה מהמי רגליים. אז נסביר שאף נבלעו, מדובר פה דאין רשומה ניכר, שאתה לא רואה רושם על האדמה מהמי רגליים. הרשומה ניכר, אסור לומר כנגדם דברים שבקדושה, אף על גב שאין מטפיחים, אפילו שהם יגעו שם זה לא מרטיב, אז קשה על מה שאתה אמרת, שמרגליים, רק כל זמן שמטפיחים אסור לומר כנגדם דברים שבקדושה. פה כתוב, רק מתי שמסתבנים, ספוגים לגמרי באדמה, רק אז אסור, רק אז מותר. מתרצת הגמרא ולטעמי, כשאתה הבנת מהברייתא שכל זמן שרישומם של עמי רגליים ניכר על האדמה, עדיין אסור לומר כנגדם דברים שבקדושה, אפילו שהם כבר לא מרטיבים, הם לא מטפיחים, אימה רישא, אם כן, תסביר לתחילת הברייתא. תחילת הברייתא כתוב ככה, כל זמן שמטפיחים, אסור. אז אתה מדייק, רק כל זמן שמטפיחים, אם הם מרטיבים את מי שנוגע, רק אז הוא דאסור לקרוא כנגדם קריאת שמה ולומר כנגדם דברים שבקדושה. האם הם כבר לא מרטיבים את מי שנוגע, אלא מה רק רישומן ניכר, לפי זה נראה, שרי, מותר לומר כנגדם דברים שבקדושה, נו, זה סותר את הסיפה. אז רגע, לפי מה אני דייק? לפי תחילת הברייתא שנשמע משהו אחד, או לפי סוף הברייתא שנשמע משהו הפוך? אלא מעליקה למשמע מינה. הברייתא הזאת אתה לא יכול לדייק לא לכאן ולא לכאן. אי אפשר להוכיח מכאן שום דבר. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא, למה כתנאי? אולי נאמר שיש בזה גם מחלוקת תנאים בעניין שכרגע אנחנו מדברים עליו. הברייתא כותבת ככה, כלי שנשפחו ממנו מי רגליים. אין בו עכשיו מי רגליים בכלי הזה. בכל זאת אסור לקרות קריאת שמע כנגדו. ומי רגליים עצמם שנשפחו מהכלי, אז תלוי. אם הם כבר נבלעו לגמרי באדמה, מותר לקרות כנגדם קריאת שמע. אבל אם הם עדיין לא נבלעו לגמרי באדמה, אז אסור לקרות כנגדם קריאת שמע. רבי יוסי אומר, כל זמן שמטפיחים, כל זמן שהם עדיין מרטיבים את מי שנוגע בהם, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדם, אבל אם כבר הם לא מרטיבים את מי שנוגע, שהם כבר כל כך יבשים, אז מותר לקרוא כנגדם קריאת שמע. מהי נבלעו ומהי לא נבלעו? תסביר לי את ההבדל בין נבלעו ללא נבלעו, שזה בדעת הנקמה. אם נבלעו, אמר רגליים, אומרת הנקמה, מותר לקרוא קריאת שמע כנגדם. לא נבלעו, אסור. ורבי יוסי חולק, מה את הנקמה סוברים? וכמות הנקמה, אילי מה נבלעו דאין מטפיחים, אם תאמר שנבלעו הכוונה, הם כל כך נספגו באדמה שגם אם נוגעים בהם לא נרטבים, ומה הכוונה, הכוונה לא נבלעו? הכוונה דמטפיחים שהם כן מרטיבים עדיין, לכן אסור לקרוא כנגדם דברים שבקדושה. ורבי יוסי חולק על תנקמה, מה הוא בא לומר? ואת הרבי יוסי למימר, כל זמן שמטפיחים הוא דאסור. כל זמן שאם אתה נוגע במי רגליים, במקום במי רגליים, זה עדיין מרטיב, אז אסור. אם הם כבר לא מרטיבים, רק רישומן ניכר, זהו, רק רישומן ניכר. שערי, מותר לקרוא קריאת שמה כנגדם, אז מה הוא חולק על תנקמה? היינו תנקמה. אלא מה חייבים להסביר? נבלעו, מה הכוונה נבלעו? דאין רישומם ניכר אפילו. אתה כבר לא יודע איפה היה מרגליים, כל כך זה נבלע באדמה. לכן מותר לקרוא קריאת שמע כנגדם. לא נבלעו, מה הכוונה? דרישומם עדיין ניכר באדמה, ואסור לקרוא קריאת שמע, אפילו שהם לא מרטיבים את מי שנוגע בהם. ואת הרבי יוסי למימר, לא, אם הם לא מרטיבים את מי שנוגע בהם, כבר מותר לקרוא קריאת שמע כנגדם. כל זמן שמטפיחים, שמרטיבים עדיין, הוא דאסור לקרוא כנגדם קריאת שמע. הרישומן ניכר, אבל מה? הם כבר לא מרטיבים? שערי מותר אפילו שרישומם ניכר, אז רואים שגם פה התנאים נחלקו, האם מותר לקרוא קריאת שמע אם הם לא מרטיבים יותר. אדם נוגע בהם אם לא מרטיבים אותו. לפי דעתו של רבי יוסי, הוא סובר שאם רישומם ניכר, זה לא אומר שאסור לקרוא כנגדם קריאת שמע. אבל לפי דעת הנקמה, הם סוברים שרישומם ניכר, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו. בדיוק כמו המחלוקת שראינו בין האמוראים. אומרת הגמרא, לא. לא חייבים להסביר שתנקמה ורבי יוסי נחלקו במקרה שעדיין רישומם ניכר, האם מותר לקרוא קריאת שמע כנגדו או לא. אפשר להסביר שדקו לאלמה, כל זמן שמטפיחים הוא דאסור. אם כשנוגעים שם זה מרטיב, אסור לקרוא קריאת שמע כנגד זה. הרישומן ניכר, אבל אם זה כבר לא מרטיב, רק שיש סימן בקרקע מרגליים שרי, מותר לקרוא קריאת שמע כנגדם. אם כן, במה נחלק תנקמה? שאומר שאם הם לא נבלעו עדיין, עמי רגליים באדמה, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדם, אבל אם הם נבלעו מותר, ורבי יוסי, שהוא סובר, שכל זמן שהם מטפיחים, שעדיין מרטיבים, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדם, ומה הם נחלקו? והכה בתופח על מנת להטפיח יקבינאיו. המחלוקת שלהם, מה יהיה אם אותו מקום שנבלע בו עמי רגליים, אמנם אם נוגעים בו נרטבים, אבל אי אפשר להרטיב אחר כך מקום אחר שנוגעים. היד שנרטבה לא יכולה להרטיב מקום אחר. האם זה נחשב המקום הזה באמת שיש בו עדיין רישומו של עמי רגליים או לא? תנא קמא אומרים, לא, אם זה כבר לא כל כך לח, שאם נוגעים בו נרטבים כל כך הרבה להרטיב מקום אחר, זה כבר לא נקרא מקום מרגליים, מותר לקרוא כנגד זה דברים שבקדושה. אבל רבי יוסי אומר, כל זמן שמטפיחים, כל זמן שמרטיבים, אפילו אם הם לא מרטיבים כל כך, שיהיה אפשר אחרי זה להרטיב עם זה משהו אחר, כבר זה נקרא כנגד מרגליים, ואסור לומר כנגד זה דברים שבקדושה. למדנו במשנה, ירד לטבול, גם כאן מוקדם, לפנות בוקר, הלך לטבול במקווה, פתאום הוא שם לב שכבר עוד מעט הנץ, והוא רוצה מהר לקרוא קריאת שמה. אז אם יכול לעלות, להתכסות, לקרוא קריאת שמה לפני שיהיה הנצח חמה, שיעשה את זה. ואם לא, יתכסה במים וככה יקרא קריאת שמה. רגע, אני רוצה להבין, מה הלחץ? מה, אי אפשר לקרוא קריאת שמה אחרי הנץ? יש דעה שככה אומרת. מה, לי מתן הסתם הקרבי אליעזר דאמר עד הנצח חמה? מה, הסתם משנה? בדרך כלל הלכה כסתם משנה, סוברת כמו רבי אליעזר, שאפשר לקרוא קריאת שמה רק עד הנץ, ולכן הלחץ שמהר צריך לצאת, להתנגב, להתלבש ולקרוא קריאת שמה לפני הנץ החמה. אומרת הגמרא, לא, אפילו תאים הרבי יהושע, שהוא סובר שאפשר לקרוא קריאת שמה עד 3 שעות. ודילמה כוותיקים. המשנה שלנו מדברת אולי לגבי אותם הנוונטנים שמחבבים את המצוות, שהם כן מקפידים לקרוא קריאת שמה סמוך לנץ החמה. ואמר רבי יוחנן, ותיקין היו קוראים קריאת שמה ממש סמוך לנץ, והיו גומרים אותה את קריאת שמה של שחרית עם הנץ החמה, מעט לפני הנץ החמה, ומיד היו מסיימים גאל ישראל ומתחילים 18 מיד בנץ החמה. אדם שתמיד מקפיד לקרוא קריאת שמה סמוך לנץ, הוא באמת עליו נאמר הדברים של המשנה. אמרנו במשנה שאם הוא לא יספיק להתנגב, להתלבש ולקרוא קריאת שמה, אם לאו, יתכסה במים ויקרא. שואלת הגמרא, מה זה עוזר שהוא מתכסה במים? והרי ליבו וערוותו נמצאים שניהם בתוך המים, וליבו רואה את הערווה. אמר רבי אלעזר, והיא תימה רבי אחא בר אבא, בר אחא, משום רבינו, הכוונה פה לרב, במים אחורים שאנו. מדובר פה שהמים מעובבים עם טיט, ולכן אי אפשר לראות שום דבר דרך המים. אפילו שהלב והערווה נמצאים בתוך המים, הם לא רואים זה את זה, ולכן זה מותר. דדמו כער הסמיכתא. ברגע שיש פה טיט ומים מורבבים, זה נראה כאילו שיש פה בוץ, הוא נמצא בתוך טיט, הגוף שלו תמון בתוך הקרקע. ואז במקרה כזה, שלא יהיה ליבו רואה ערוותו, זה לא נקרא שליבו רואה את ערוותו. זאת אומרת שהמים עם הטיט זה הלבוש שלו. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, אדם שרוחץ במים צלולים ונקיים, יושב בהן עד צווארו וקורא קריאת שמע. העיקר שלא יהיה, לא יראה את הערווה בעיניים שלו. שלא יהיה העיניים שלו והערווה באותו מקום. ויש שומעים, אוכרן, מלכלך מערבב את המים האלה עם האפר ברגלו, וככה הוא יכול לקרוא קריאת שמע. שאת הגמרא ותנא קמא שסובר שהוא לא חייב ללכלך את המים מתית, והרי ליבו רואה את הערווה, הלב והערווה נמצאים בתוך מים צלולים. תרץ את הגמרא, כסבר תנא קמא, ליבו רואה את הערווה מותר. כל הבעיה שהעיניים לא יראו את הערווה, אבל ליבו רואה את הערווה, הם בזה איסור לפי דעתם. שואלת הגמרא, והרי עקבו רואה את הערווה. אז רש"י כותב, לאו דווקא עקב של הרגל, אלא כל איבר שאין דרכו לראות את הערווה בדרך כלל, אסור לו לראות את הערווה. ובדרך כלל כשאדם הולך בבגד ארוך, בדרך כלל כשאדם הולך בבגד הוא מכסה את הערווה. אבל ברגע שהבגד בדרך כלל הרי חוצץ בין הערווה לבין העקב, אז אם כן אסור שהעקב יראה את הערווה. אז איך אתה נותן לבן אדם הזה אפילו אם אתה סובר שליבו רואה את הערווה מותר, אבל איך אתה נותן לבן אדם הזה שנמצא בתוך מים צלולים לקרוא קריאת שמע, הרי עקבו רואה את הערווה. וצריך לצאת כבר רק הסברת הנקמה, עקבו רואה את הערווה, גם כן מותר. לכן זה בסדר. מביאה הגמרא איתמר, עקבו רואה את הערווה, מותר לקרוא קריאת שמע, אפילו שהעקב נמצא כנגד הערווה ואין שום חציצה ביניהם. אבל אם עקבו נוגע בערווה, פה אביי אמר שאסור לקרוא ככה קריאת שמע, אסור לקרוא ככה קריאת שמע, ורבא אמר מותר לקרוא ככה קריאת שמע. ובאמת, כמו שאנחנו אמרנו עכשיו, זה היה גרסתו של רב זביד. רב זביד מתנילה להשמת האחי, ככה הוא מביא את המחלוקת של אביי ורבא. אבל ורב חיננה ברדר אביקה מתנילה האחה, הוא מביא את המחלוקת של אביי ורבא בצורה שונה. אם עקבו נוגע בערווה, שלפי דעת רב זביד יש מחלוקת אביי ורבא, לפי דעתו של רב חיננה בזה לא נחלקו אביי ורבא. דברי הכל אסור ככה לקרוא קריאת שמע. אבל אם עקבו רואה את הערווה, פה יש מחלוקת. אביי אמר אסור, רבא אמר מותר. למה? לא ניתנה תורה למלאכי השרת, רש"י אומר שאין להם ערווה. אנחנו לא יכולים להיות זהירים כל כך הרבה, לכן מותר. והלכתה, אם עקבו נוגע בערווה, אסור לקרוא קריאת שמע, אבל אם עקבו רק רואה את הערווה, מותר בצורה כזאת לקרוא קריאת שמע. אומרת הגמרא, הבדל שיש בין צואה לבין ערווה. אמר רבא, צואה, אם היא נמצאת בעששית, למשל בתוך איזשהו כלי זכוכית, רואים את הצואה, אבל מצד שני היא מכוסה. מותר לקרוא קריאת שמע כנגדה, כי היא מכוסה. אבל ערווה, אם היא מכוסה בעששית, זה לא עוזר כלום. אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה. טוב. אגב, כל דבר שאנחנו אומרים עליו שהוא ערווה, כל המקומות המחוסים, למשל, בגופה של האישה, יש לזה גם כן דין של ערווה, אסור שזה יהיה בגד שקוף, למשל, כי אז זה לא נקרא כיסוי. מה באמת ההבדל בין צואה לבין ערווה? צואה, כשהיא מכוסה בעששית, למה מותר לקרוא קריאת שמע כנגדה? דצואה, מה התורה אומרת? וכיסית את צואתך. אני מבקשת כיסוי. לא כתוב כיסוי אטום. בצורה בכיסוי טליה מילטה והמקסיה, מציאות שזה מחוסה. אבל מקסיה בעששית, אבל ערווה בעששית אסור לקרוא את קריאת שמע כנגדה. למה? כי כתוב לא יראה. אני לא רוצה שיהיה אפשר לראות. ולא יראה בך ערווה דבר אמר רחמנה. ופה כשזה בתוך עששית יפה שזה מחוסה, אבל רואים והכמתחזיה, ולכן זה אסור. אי אפשר לקרוא כנגד זה קריאת שמע. אמר אביי, צואה כלשהו, איך הוא יחסה את זה? מבטלה ברוק. ברגע שהיא מתכסה ברוק, אפשר לקרוא קריאת שמע. אמר רבא, לא ברוק שקוף וצלול, אלא הוא ברוק עבה, אז אפשר עם זה באמת לחסות ולבטל את הצואה. אמר רבא, צואה שמונחת בתוך בור, בגומה קטנה כזאת, מניח סנדלו עליה על הגומה, בתנאי כמובן שהצואה לא תדבק לו ברגל, בסוליה של הסנדל, ואין בעיה, קורא קריאת שמע. ואמר בריידר אבינה, מה יהיה הדין אם הצואה כן תהיה דבוקה בסנדלו מאי? האם זה נחשב כיסוי עצם הסנדל או לא? אגב, מה הסברה, למה בכלל היינו חושבים שאם יש בתוך הבור צואה ואדם מכסה את הבור והוא לא נוגע בצואה, למה שנחשוב שזה לא נקרא כיסוי? אז הראשונים מסבירים שהייתי חושב שהסנדל בטל לאדם, כמה שמלן שזה כן נקרא כיסוי. עכשיו, מה היה הדין אם הוא שם את הסנדל על הצואה בעצמה? זאת אומרת, הוא מכסה את הצואה, הוא נוגע עם הסנדל בצואה, האם זה נקרא כיסוי או לא? אומרת הגמרא, תיקו. אמר רב יהודה, עובד כוכבים ערום, שהוא לא לבוש, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו בגלל הערווה. שואלת הגמרא, ואם זה ישראל מותר? מהי עיריה עובד כוכבים? אפילו ישראל נמי אסור לקרוא כנגד ערוותו. מתרצת הגמרא, ישראל פשיטה עלי דאסור כנגד הערווה שלו. אבל אלא עובד כוכבים מצריך עליה, החידוש הוא שאפילו כנגד עובד כוכבים אסור לומר דברים שבקדושה כנגד ערוותו. למה? מה הוא דתאי מענה, אתה חושב, הועיל וכתיב בו על עובדי כוכבים אשר בשר חמורים בשרם. אימא כחמור בעל מרו, ואין לך ערווה של חמור דין של איסור לקרוא כנגדו קריאת שמע. הייתי חושב שגם כנגד של עובד כוכבים לא יהיה איסור. כמה שמלן, דאינו נמי איקרו ערווה. רבי יהודה מחדש שערווה של עובדי כוכבים נקרא ערווה, דכתיב כתוב אצל נוח, וערוות אביהם לא ראו. הרי נוח עדיין לא היה נחשב ישראל. ובכל זאת, כתוב שיש לזה שם ערווה. למדנו במשנה שכשבן אדם נמצא בתוך המקווה והוא צריך עכשיו לקרוא קריאת שמע, והוא לא יכול להספיק להתכסות בבגדים, אז הוא יכול להתכסות במים אחורים עם טיט. וזה יחשב כיסוי, יכול ככה לקרוא קריאת שמע. אבל אומרת המשנה, ולא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה. זה לא. ואז המשנה אומרת, עד שיטיל לתוכן מים. ואז הגמרא מבינה שכאילו צריך לשפוך מים לתוך המים הרעים ולתוך מי המשרה. אבל בדרך כלל יש שם הרבה מים. שואלת הגמרא, וכמה מים הרם ואזיל? כמה מים הוא יוסיף? הרי זה מאוד הרבה מים צריך, אז זה לא משהו מציאותי כל כך לעשות את זה. יותר קל כבר פשוט ללכת למקום אחר מן הסתם. אלא אומרת הגמרא, צריך להסביר את המשנה אחרת. אחי כאמר. כאילו חסר פה מילים במשנה, זה הרי תורה שבעל פה, אז לא ממש כתבו כל הדברים. דברים שאפשר להבין לבד לא כתבו. וצריך לקרוא את זה ככה. אחי כמה. לא יתכסה לא במים הרעים ולא במי המשרה כלל. עזוב, זה לא מים שאתה יכול להתכסות בהם לקרוא שם קריאת שמע. מה אתה רוצה להכניס מים, לבטל את זה? עזוב. מסובך, זה מדי הרבה. ומי רגליים, זה משהו אחר. שם, אל תקרא קריאת שמע. לא בתוך המי רגליים, אלא בסמוך למי רגליים, אל תקרא קריאת שמע. עד שיטיל לתוכן מים ויקרא קריאת שמע. כמה מים? תנו רבנן, כמה יטיל לתוכן מים כדי לבטל אותם? אז לפי דעת תנא קמא, כלשהו מים, אפילו קצת. רבי זכאי אומר, לא, צריך דווקא רביעית של מים. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי זכאי, כמה מים צריך לתת לתוך המרגליים כדי לבטל אותם מדין מרגליים, זה לבסוף, כשכבר יש פה מרגליים, ואתה בא לומר דברים שבקדושה כנגדם, כמה מים אתה צריך לתת לתוך המרגליים כדי שהם יתבטלו? תנא קמא סובר כלשהו, רבי זכאי אומר, לא, צריך רביעית שלמה, רביעית הלוג של מים. אבל בתחילה, אם בן אדם חכם מראש, לפני שמטילים את המרגליים, הוא שם שם טיפת מים, כל טיפת מרגליים שנכנסת למים, היא מיד מתבטלת ברוב, אז גם כשנכנס אחר כך הרבה מרגליים, הם כולם בטלים אפילו במשהו, ובזה גם רבי זכאי מודה. ורבי יוסף אמר, לא, המחלוקת היא לכתחילה. מה שרבי זכאי אומר, לא מספיק לי קצת מים, אני צריך רביעית שלמה של מים, וכשאתה מכין את המים מראש, כשמטילים את המרגליים, זה כבר יהיה בטל שם, אומר רבי זכאי, אני צריך רביעית שלמה. אבל לבסוף, כשכבר יש פה מרגליים, אתה רוצה לבטל אותם, גם את הנקמה מודים שצריך רביעית שלמה, דברי הכל צריך רביעית. ואותו רבי יוסף בעצמו, פעם קרא למשמש ואמר לו, אמר לי רבי יוסף לשמעי, לך עכשיו, הייתי לרביעית דמיה, רביעית הדמיה, אתה עכשיו מביא לי רביעית שלמה של מים, ושהוא רצה להטיל מרגליים, והוא רצה שלא יהיה לו בעיה אחר כך לומר דברים שבקדושה. כרבי זכאי, שלפי דעתו של רבי יוסף, רבי זכאי סבר, שאפילו לפני שמטילים את המרגליים, אם רוצים לשים מים, צריך לשים רביעית שלמה של מים. תנו רבנן, היו שני כלים של בפנים, היו מתפנים, עושים את הצרכים. את הצועה, הכלי של בפנים, הם מקבלים את הצועה, קראו לו גרף של ראי, והכלי של בפנים היו מטילים את המרגליים, קראו לו אבית של מרגליים. אז מביאה הגמרא בעניין הזה ברייתא. תנו רבנן, גרף של ראי, הכלי שמיוחד לצועה, והאבית של מרגליים, הכלי שמיועד למרגליים, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדם. תזיז את זה הצידה, אתה לא יכול ככה לקרוא קריאת שמע מול כזה כלי מאוס. ואף על פי שאין בהם כלום, ריבונו של עולם, מה אכפת לך? זה ריק, אין פה לא צועה, לא מרגליים. אבל זה מיועד בשביל הדברים האלה? תשים בצד, אי אפשר פה לומר ככה קריאת שמע. ומרגליים עצמם, שנמצאים לפני אדם, סתם נמצא בכלי לא שמיועד להם, צריך להרחיק מהם עד שיטיל לתוכן מים. וכמה מים, כמה יטיל לתוכן מים? רבי זכאי אומר רביעית, ופה הוא אומר דבר מעניין, בין אם המרגליים נמצאים סמוך לו, לפני המיטה, שהמיטה לא חוצצת בינו לבין המרגליים, ובין אם המרגליים נמצאים לאחר המיטה, והמיטה כן חוצצת ביניהם, בכל מקרה בשביל לבטל את המרגליים צריך לשפוך רביעית שלמה, כך סובר רבי זכאי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם המרגליים נמצאים לאחר המיטה ויש חציצה בינו לבין המרגליים, קורא קריאת שמע מיד, אפילו לא צריך להטיל רביעית מים בתוך המרגליים, כי עצם זה שיש את המיטה ביניהם, זה כבר חציצה, המרגליים לא נמצאים בסמוך אליו, אז הוא יכול לקרוא קריאת שמע מיד בלי לומר בלי להטיל מים לתוך המרגליים האלה. אבל אם המרגליים נמצא ממש סמוך אליו, לפני המיטה, אין פה שום חציצה בינו לבין המרגליים, אינו קורא קריאת שמע, כי אין שום חציצה בינו לבין המרגליים, אבל מרחיקו 400 מהמרגליים וקורא קריאת שמע. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אפילו בית שהוא גדול 100 אמה, בית ענק, לא יקרא קריאת שמע בכל הבית, עד שיוציאם לגמרי מחוץ לבית. או שהיא הניחה תחת המיטה. ברגע ששם זה מתחת למיטה, זה כאילו שהטמינו את זה בתוך האדמה, וכבר זה לא נמצא בתוך הבית, אפשר לקרוא קריאת שמע כנגדו. מביאה הגמרא ספק כי בא אליהו, איכי כאמר. מה התכוון רבן שמעון בן גמליאל כשהוא אמר שמתרחק ממנו 400 מאמר רגליים וזה בסדר? האם הכוונה כשאמר רגליים נמצאים אחר המיטה, אז הוא קורא מיד. אם אמר רגליים נמצאים אחר המיטה, קורא מיד, הוא לא צריך להתרחק 400. למה עצם זה שהמיטה נמצאת בינו לבין אמר רגליים, זה כבר חציצה והוא יכול לקרוא מיד קריאת שמע. ומה שהוא אמר 400, הכוונה אם אמר רגליים נמצאים לפני המיטה ממש סמוך אליו, ואין שום חציצה בינו לבין אמר רגליים, אז הוא צריך להתרחק 400, מרחיק 400 וקורא. זה אפשרות אחת להסביר. עוד דילמה, הרחיקה אמר, או שאפשר לומר שהוא התכוון להגיד אחרת. אם אמר רגליים נמצאים לאחר המיטה, ויש חציצה בינו לבין אמר רגליים, מה החציצה? המיטה שנמצאת באמצע, אז זה לא מספיק החציצה, מרחיק 400 וקורא. אבל אם זה לפני המיטה, זאת אומרת אם אין חציצה בינו לבין אמר רגליים, אינו קורא כלל, זה לא יעזור אפילו אם מתרחק 400. כל מה שמועיל להתרחק 400 זה רק אם יש באמצע את המיטה. אולי ככה נסביר בדבריו של רבן שמעון בן גמליאל. אומרת הגמרא תשמע דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם אמר רגליים נמצאים אחר המיטה, תן שיש הפסק בינו לבין אמר רגליים, קורא מיד. אם נמצאים לפני המיטה סמוך אליו, אז מרחיק 400 וקורא קריאת שמע. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רגע, מה שמע פה רבי שמעון בן אלעזר? מקודם אמר את זה רבן שמעון בן גמליאל, לא? טוב, בוא נראה עכשיו מה שאומר רבן שמעון בן גמליאל. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו בית גדול מהאמה, זה בעצם מה שאמר רבי שמעון בן אלעזר בבית הקודמת. מה הוא אומר? לא יקרא קריאת שמע בכל הבית, עד שיוצאים את האמר רגליים מחוץ לבית, או שיניחם תחת המיטה. טוב, בכל מקרה יש לנו פה פתאום אותו ברייתא, רק עם דעות הפוכות. מה שמקודם רבן שמעון בן גמליאל אומר, פה פתאום אומר את זה רבי שמעון בן אלעזר, מה שמקודם אמר רבי שמעון בן אלעזר, פה אומר את זה רבן שמעון בן גמליאל. טוב, אבל בכל מקרה אנחנו רואים מפה במפורש, שאותו מנדה אמר שמחלק בין לפני המיטה ללאחר המיטה, הוא אומר שלפני המיטה צריך להרחיק 400, אבל אם יש את המיטה חציצה בינך לבין אמר רגליים, אתה כבר לא צריך אפילו להרחיק 400. אומרת הגמרא, בעיין אפשית עלן, באמת הספק שלנו נהיה מטורץ, יש לנו תשובה. באמת מה שצריך להרחיק 400 זה כשהמיטה לא חוצצת בין הבן אדם לבין אמר רגליים. אבל יש פה עכשיו קושיה חדשה, מתניעת הקשיא נהדדי. הרי בברייתא הקודמת אמרנו, רבן שמעון בן גמליאל הוא זה שדיבר האם המיטה חוצצת, המיטה לא חוצצת, ורבי אלעזר ורבי שמעון בן אלעזר הוא זה שדיבר האם הבית הוא מהאמה, בכל מקרה צריך להוציא את הרגליים החוצה. פה פתאום התהפכו היוצרות. אומרת הגמרא, נכון, היפוך בתרייתא, את הברייתא השנייה תהפוך, תאמר שמה שאמר רבן שמעון בן גמליאל זה אמר את זה באמת רבי אלעזר, רבי שמעון בן אלעזר, ומה שאמר רבי שמעון בן אלעזר, תאמר שאמר את זה רבן שמעון בן גמליאל, ואז לא יהיה לך סתירה בין הברייתות. שואלת הגמרא, מה אחד ידע פחית בתרייתא, היפוך כמייתא, אולי תהפוך את הברייתא הראשונה, את הדעות שם, ותתאים את זה לברייתא השנייה. עונה הגמרא, לא. מה שרבי שמעון בן אלעזר אומר, שגם בית מאה אמה, בית ענק, אם יש מאה רגליים, צריך להעיף את זה החוצה, או לשים את זה מתחת למיטה, כי כל הבית הענק הזה נחשב הכל רשות אחת, זה חייב להיות לפי דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, כמו שראינו בברייתא הראשונה. כי מן שמת לידה אמר, כולי בית כארבע אמות דמי, מי זה הדעה שסוברת שבית שלם נקרא כמו ארבע אמות? רבי שמעון בן אלעזר היא. רש"י אומר שהוא לא התפרש איפה באמת דעתו היא ככה, אבל על כל פנים ככה היא מקובל אצלם. אז לכן מתאים יותר לומר שהברית, שכמו שהוא אמר בברית הקודמת הראשונה, זה מה שמדויק, ונפוך את הדעות בברית השנייה שהם יתאימו לדעות בברית הראשונה. אמר רב יוסף, באי מיני מרבונה, אני רוצה לשתף אתכם, פעם שאלתי שאלה את רבונה לגבי אדם שמניח אבית של מי רגליים מתחת המיטה, אז אמרנו שבזה אפילו רבי שמעון בן אלעזר מודה שאפשר לקרוא קריאת שמע בחדר בצורה כזאת, בגלל שאמר רגליים נמצאים מתחת למיטה, זה ברשות אחרת. אז שאלתי אותו, מה יהיה הדין? אז אומר ככה, אם המיטה היא בגובה פחות משלושה טפחים מעל גבי הקרקע, אז יש דין שנקרא לבוד. מה זאת אומרת? שברגע שיש לך פה חלל של שלושה טפחים, אז זה כבר נקרא חלל, אבל אם זה פחות משלושה טפחים, זה כאילו שהחלל סגור. ככה יש הלכה למשה מסיני, שיעורים הם הלכה למשה מסיני. המחיצים גם, המחיצות זה הלכה למשה מסיני, שלושה טפחים זה נחשב כאילו שזה סגור, זה פילי פלאים הדבר הזה. אז לכן ברגע שיש לך פה מיטה בגובה פחות משלושה טפחים, אתה שם בפנים את המר רגליים, כאילו ששמת את זה במקום סגור, מקום תמון, ובוודאי שעכשיו אפשר לקרוא קריאת שמע בכל הבית. עכשיו, מה יעדין אם זה יותר משלושה טפחים? אז ככה, פחות משלושה טפחים פשיט על ידי כלבו דמי, ואז זה נחשב שהמיטה מחוברת לקרקע, ומאפשר לשים את הווית של המרגליים מתחת ולקרוא קריאת שמע בכל הבית. עכשיו, מה יהיה הדין אם אמיתי בגובה של 3 טפחים, 4 טפחים, 5 טפחים, 6 טפחים, 7 טפחים, 8 טפחים, 9 טפחים מהקרקע? אין פה לבוד. מה הוא? אם אפשר לשים פה מתחת למיטה את הרגליים, זהו, אין לי בעיה, זה מתחת למיטה, זה נקרא רשות בפני עצמה. או שם לא, אמר לי, אז רבונה אמר לו, לא ידענה. טוב, אומרת הגמרא, אם המיטה גבוהה 10 טפחים, כבר על זה אפילו לא שאלתי. ודאי לא מבעיה לי, שוודאי שזה לא נקרא רשות אחרת, כי הרי המיטה, בגלל שהיא בגובה של מעל 10 טפחים, אז מה שמעל המיטה, זה נקרא רשות אחרת. אז אם כן, מתחת למיטה זה עדיין בתוך הרשות הזאת. אמר רבי, שפיר עבדה דלא יבעיה לך, זה באמת נכון, טוב עשית שלא הסתפקת מה היה הדין עם המיטה בגובה של 10 טפחים ומעלה, כי בוודאי שמתחת למיטה זה לא נקרא מכוסה, אלא זה נקרא כאילו זה נמצא בתוך הבית. למה? כל 10 טפחים, רשות האחרית היא. אז אם כן, מה שמלמעלה זה רשות בפני עצמה, ומה שלמטה לא נקרא שהוא מוסתר, הוא נמצא בתוך, זה נקרא שהוא נמצא בתוך רשות אחרת. טוב. אמר רבה, הלכתה, הלכה למעשה, שאם המיטה היא בגובה של פחות משלושה טפחים, בוודאי שאם שמים מתחת האבית של מרגליים, אפשר לקרוא קריאת שמע בכל הבית, כי לבוא דמי, זה נקרא כאילו שזה תמון בתוך האדמה. ואם המיטה היא בגובה 10 טפחים, ודאי רשות האחרית היא, ולכן אסור לקרוא קריאת שמע בסמוך ל... זאת אומרת, בגלל שמה שלמעלה נקרא רשות אחרת, כי זה בגובה של... אם יש לך מיטה בגובה של 10 טפחים, אז מעל 10 טפחים זה כבר נקרא רשות בפני עצמה. אז אם כן, מה שלמטה, זה נקרא תוך הרשות הזאת, אז אם כן, זה לא מה שיש פה. מתחת למיטה, זה לא נקרא שיש משהו שמחסה אותו. כי מה שמחסה אותו זה כבר ברשות אחרת, אז זה נקרא בתוך אותו רשות, לכן עשו לקרוא קריאת שמה, כשהמיטה היא כל כך גבוהה, גם אם שמים את האבית של מרגליים מתחת למיטה. אבל, מה יעדין? מיטה בגובה משלושה טפחים עד 10 טפחים, היינו דבעיה מיני רבונה, רב יוסף מרבונה, זאת הייתה השאלה ששאל רב יוסף את רבונה, ולא פשט לי, ובאמת רב יוסף לא ענה לו על זה תשובה. אמר רב, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, שמספיק שיש אבית בבית, כבר עשו לקרוא בכל הבית, גם אם הבית הוא 100 אמה. וכן אמר בלי, שזה שם חכם, אמר רב יעקב, ברד דבת שמואל, שהיה בן ביתו של שמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. ורב אמר, אין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, אלא ברגע שמתרחקים 400 או שיש מיטה שחוצצת, אז אפשר כן לקרוא קריאת שמע. מספרת הגמרא, רב חי, היא עסק לילי ברי ברבי יצחק בר שמואל בר מרתא, הוא שידך את הבן שלו עם הבת של רבי יצחק בר שמואל בר מרתא. היה שמחה גדולה, הילי לחופה, הוא הכניס אותו לחופה, ובלילה של החתונה, לא הווה מסתי המילתא, לא הצליחו לעשות את אותו מעשה בעילת מצווה. אזל בטרילה יוני, הלך רבי יחי, התחיל לחפש, רבי יחי האבא, של החתן, הלך להתחיל לחפש בבית, אולי יש פה איזה משהו שהוא לא בסדר, ולכן משמיים לא נותנים לעשות את אותו עניין, את התשמיש המיטה. מה הוא ראה? חזה ספר תורה דמנחה. הוא ראה שבאותו חדר, איפה שהם רצו להיות, לעשות את היחסים ביניהם, היה שם ספר תורה. אמר לו, אז רבך אמר, איקו אשתה לא הטייסה, קנטינון לברי. אם לא שהייתי בא פה לבדוק מה קורה, זה היה סכנה גדולה לבן, הוא היה יכול למות בגלל האבון הזה. שדטניה, בית שיש בספר תורה את תפילין, אסור לשמש בו את המיטה עד שיוציאם, או עד שיניחם כלי בתוך כלי, או שיוציאו את זה, שישימו את זה כלי בתוך כלי. אז אם כן, עכשיו אני מבין איך שמשמיים היה עזרה גדולה מאת הקדוש ברוך הוא, שלא הסתיים מילתא, בסוף לא היה את האפשרות לשמש את המיטה, כי אחרת היה פה יכול להיות סכנה גדולה. אמר רבי, מה אתה אומר, איזה שתי פתרונות יש לנו שאפשר כן לשמש באותו חדר, או שיוציאם, או שיניחם כלי בתוך כלי. אז אמר על זה הבעיה לגבי כלי בתוך כלי, לא שנו שזה יועיל, אלא בכלי שאינו כליין, שזה לא כלי שמיועד לשים שם את הספר תורה או את התפילין, אבל בכלי שהוא כליין, אם רגילים לתת בתוכו את הספר תורה או את התפילין, אפילו 10 מנה כאחד מנה דמי. זאת אומרת, אפילו אם תשים אותו בתוך 10 כלים, אבל כולם הם מיועדים בשביל אותו תפילין, זה לא יעזור, יהיה עדיין אסור לשמש את מיטתו בחדר הזה, עד שיוסיף עוד כלי שהוא לא מיועד לאותו תפילין. אמר רבה, גלימה הקמטרה, דהיינו, את הגלימה ששמים מעל ארגז שיש בו ספרים, הקמטרה זה ארגז שיש בו ספרים, ככלי בתוך כלי דמי, זה נחשב כאילו כיסו את הקמטרה בכלי שהוא לא מיועד לספרים. למה? כי אותו בגד לא נחשב שהוא מיועד בשביל אותם ספרים. ולכן מותר לשמש באותו חדר אם כיסו בצורה כזאת, זה נקרא כלי בתוך כלי. אמר רבי יהושע בן לוי, ספר תורה, אם הוא נמצא בחדר שהוא רוצה לשמש בו, אז זה לא יועיל שהוא ישים את הספר תורה כלי בתוך כלי. כל מה שזה מועיל, מה שאמרנו עד עכשיו כלי בתוך כלי, זה רק לגבי תפילין. אלא מה? כן, צריך לעשות לו מחיצה בגובה של 10 תפחים, שזה ייחשב כמו 2 חדרים. חדר אחד לספר תורה, וחדר אחד הוא יכול לעשות את מה שהוא מעוניין לעשות. מרזות ראיק ללווי רבאשי. פעם אחת הזדמן מרזות ראה לביתו של רבאשי. חז ילדוך תדמר ברבאשי. הוא ראה שבאותו חדר של מר ברבאשי, היה דמנח בספר תורה, ועביד למחיצה 10. היה שם ספר תורה, ועשו מחיצה של 10 תפחים, בין המיטה שלו לבין אותו ספר תורה. אז הוא הבין שזה בשביל שיוכל להיות עם אשתו באותו חדר, גם אם יש ספר תורה. אמר לי, אז מרזוטרה שאל אותו, כמן, לפי מי אתה סבור שצריך לעשות מחיצה של 10 תפחים? כי רבי יהושע בן לוי, שהוא סובר שצריך לעשות מחיצה ולא מועיל כלי בתוך כלי, אבל זה לא מועיל שום דבר. אימר דאמר רבי יהושע בן לוי, שאתה יכול לעשות מחיצה של 10 תפחים באותו חדר, דלת לבית האחרינה, שאין לו בית אחר אפילו לשים את הספר תורה, לכן בדיעבד הוא יכול לעשות מחיצה של 10 תפחים. אבל מר, אתה רבשי, היית לך בית, היית לבית האחרינה, הרי יש לך בית אחר, תניח את הספר תורה בבית אחר. למה אתה עושה פה מחיצה? זה לא מספיק בשביל אחד כמוך. אמר לי, לאו הדעתי, באמת לא שמתי לב, אתה צודק. באמת, אם יש ספר תורה, צריך לשים את זה בבית בפני עצמו. ואם אין בית בפני עצמו, אפשר לשים את זה באותו חדר, רק לעשות מחיצה 10 תפחים. לגבי תפילין, אפשר אפילו כלי בתוך כלי. עד כאן, דף כ"ה.